בחוץ זה דף צדכת. צדכת. בשורה הרביעית, כנראים אינם כמוסת המדע. טוב, אז מכיוון שאנחנו בסוף הפרק, אני חושב שצריך לחזור במה שלמדנו בהתחלה, רק נמשיך מיד, ואם יש שאלות, הגדולה, היו צריכים להזהיר את הדוח שלהם בשלוש הזרעות, היו מתונים בדין, והעמידות המדים הרבה, והסוסיה על התורה, מכיוון שהם התחילו בחיסרון בכוח השכל באותו הדוח. זה פחות או יותר מה שלמדנו מרושעות. זוכים את זה, כן? גם מצד זה יש רעה שאי אפשר לדעת. אולי אפשר לדעת. אבל קודם הזמן של אנשי כנסת הגדולה, שיעור קומה של הדורות היה מממד אחר לגמרי, וזה מה שהוא מתחיל להסביר פה. אז לאט לאט נמשיך, כי הנביאים, אולי ניקח המשפט הקודם. בשורה השנייה. מאותו דף. צדי חטא. מה?
כמשלח.
הקונה. ולפיכך, אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, אבל קודם זמנם, שהיו נביאים, ומכל שכן לפניהם שהיו הזקנים, היה להם מדרגת השכל כאילו היה להם השכל המגדל מן החומר לגמרי, לא היו אומרים אלו שלושה דברים. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. אני לא זוכר לפני כמה זמן, אבל אתם זוכרים, כן? כי הנביאים אינם כמו סתם אדם. ופה אני חושב שצריך ללמוד את העניין הזה. בדרך כלל רגילים לומר שהגדלות של התנ"ך, הגדלות של התורה, זה כי הגדולים האלו, האבות, הנביאים וכו', הם בני אדם של בשר ודם כמונו. ופה יש לנו הוכחה שזה טעות. ונראה סכמתי נאמר, צריך לזכור תמיד את זה, שיש תקופה ראשונה שנקראת תקופת האבות, בדרך כלל. אחר כך באה התקופה של הבנים. ובכל תקופה ותקופה שהתפתחו את ההיסטוריה של המין האנושי, אנחנו רואים את ההבדל הזה. טוב, דיברנו הרבה על העניין, אבל פה יש לנו מקור במעבר שמתייחס לזה באופן ברור מאוד, כי הנביאים אינם כמו סתם אדם. ובאופן הגיוני אפשר להסביר את זה. כל אדם יכול להיות נביא, אבל אדם שאינו נביא הוא אדם שאינו נביא. הבנתם? מכיוון שאנחנו חיים בתקופה של אחרי הפסק הנבואה, אין לנו ניסיון במציאות במה מדובר. יש לנו רק המדע שבראנו לפי המקורות, ולאלו שמגדירים אותם החכמים, שיש להם הזיכרון במה היה מדובר. אנחנו רק יכולים לתאר את ההבדל במונחים ספריים, אבל הניסיון המציאותי אין לנו. זה ההנחה פשוטה לידו, כן? ופה זה מובן שהמהר"ל מתייחס למה שאומר הכוזרי במדרגות של החי, אחרי החי המדבר, שזה סתם אדם, נאמר, יש הנביא, ושזה מדרגה, וכמו שהחי המדבר, שהוא האדם, סתם אדם, הוא קודם כל בעל חי, כמו כל בעלי חיים, גם כן הנביאים הם קודם כל בני אדם, כמו שאר בני אדם, אבל ההבדל זה כי שאר בני אדם לא הגיעו לאותה מדרגה שנקראת נביא. אז בתקופה של הפסק הנבואה, מתגלה, הטבע של האדם מתגלה במדרגה של סתם אדם, ולכן יש הבדל. עכשיו, אני חושב לקשור את זה גם כן, לא אפשר לחלק להם. עיקר העניין זה שצריך לזכור שקרה משהו במציאות. הייתה תקופה של התגלות שנקראת תקופת הנביאים, תקופת הנבואה. התקופה הזו הסתיימה ויש מעבר מתקופה קדומה שהנתונים שלה הם שונים לגמרי, ומאותה תקופה בא לנו את הספר הזה שנקרא התנ"ך, שהוא העדות של מה שקרה בתקופה הקודמת, ואחר כך מתחיל העידן של היהדות. לפני זה, זה היה העידן של העם העברי. הרבה פעמים דיברנו על זה. צריך להתייחס לזה ברצינות. אולי אני עוד אתן הסבר. מחוץ לעם היהודי, יש עדות, אפשר לומר, אוניברסלית של הבית. לא לחינם שמצד אחד בעולם, עולם הנצרות מתייחס לעולם התנ"ך באותו מימד ולפי המושגים שלהם על טבעי, ומצד שני באסלאם בצד השני של העולם גם כן מתייחסים לאותה תקופה של העברים במושגים שלהם בממדים על טבעי. ייתכן מאוד שרק היהודים, וזה ענבה גדולה מאוד, לא מסוגלים להבחין בזה, שהזהות העברית הייתה זהות אל-טבעית, אם הטבע זה הטבע שלנו. זאת אומרת, של סתם מיד. ולפי דעתי, אני חושב שאותה ענבה גדולה, יש בה קצת גאווה. אבל מכל מקום זה המצב. ואפשר לייחד את זה למה שאומרת המשנה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. זאת אומרת, השיעור קומה של משה ייחוד, ולכן יש מסירה לתקופה אחרת שמתחילה עם יהושע. ואחר כך יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, זו אותה תקופה. ואחר כך הנביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, זה שוב מעבר מתקופה לעולם. לכן פה אנחנו בפחת הזה, בהסבר של המערב, למה לא היה מקום לומר את שלושה דברים האלה, ההזהרות האלו, אירועים נתונים רבים וכן הלאה, והוא מסביר שלא היה צורך, מכיוון שהממד של הזהות, השיעור קומה של הדור, של תקופת הנבואה, לא הייתה צריכה הזהרות כאלו. זה מובן. לכן הוא אומר כדבר מובן מאליו, כי הנביאים אינם כמו סתם אדם. ואני חושב שאם אפשר לדייק בסגנון שלו, מכיוון שמשתמש במושג אדם ולא האדם, זה יותר חריף. כי אדם זה אדם האמיתי, האדם זה סתם אדם. אז כשהוא אומר סתם אדם ולא סתם האדם, או מושג כזה, זה יותר חריף. אפילו אדם אמיתי וגם הוא לא מגיע לדרגה של נביא. זה הרי. לא הבנתי את המשפט האחרון, אתה שמדבר.
אם נכון אחרי המשפט אדם וכהן, הוא נראה שבכהן, כאשר הוא מדבר על דבר הבדים, הכל העולם נוכל, הוא מדבר רק אדם. כאשר הוא
מתקן,
הוא אומר האדם.
לא, למשל.
כל ה... אולי ביטוי אחד בכהן
שהוא מציע
האדם.
זה בסוף. זה בסוף.
רק זה, נכון? כן.
טוב, אפשר. אם אני זוכר, יש דרש, כי... אולי למדנו את זה לא מזמן, שהגמרא אומרת, מה זה כי זה כל האדם? כי כל העולם כולו לא נברא, אלא לצוות לזה. וכן, כל האדם הוא תפל למי שיש לו יראת אלוקים, לפי הגמרא. לכן זה הולך לפי אותם הדרגות. כל האדם, כל העולם כולו לא נברא, אלא לצוות לזה. טוב, מכל מקום זה הנושא, כן? אם אפשר לדייק עד כאן. ולכך, לא היו מזהירים את האדם, וזה חוזר, לא היו מזהירים את האדם במה שהוא אדם סתם. כי מדרגת נביאים למעלה מזה. זאת אומרת, בתקופה של הנביאים, הנביאים לא היו מזהירים את הדוח שלהם באותם הדברים, מכיוון שמדרגת הנביאים, וזה גם כן קשור למדרגה של הדוח שלהם, זה נראה אחר כך, הייתה למעלה מהמצב שהיה צריך להזהיר אותם הזו. אבל אנשי כנסת הגדולה, הגם שהיה להם מדרגה עליונה, ופה צריך לזכור שאנשי כנסת הגדולה, היה להם מדרגה עליונה דווקא מכיוון שהם הדור של המעבר בין תקופת הנבואה ובין הדורות הבאים אחר כך, אחרי הפסק הנבואה. וכל פעם בהיסטוריה אפשר לראות את זה בכמה מישורים. דור מעבר יש לו קצת מהדור הקודם וכבר קצת מהדור הבא. ולכן דור של אנשי כנסת גדולה היה גם כן דור של גדולים, אבל לא כל כך כמו דור של הנביאים. הגם שהיה להם מדרגה עליונה, אפשר להסביר באופן יותר פשוט אולי, מכיוון שהיו תלמידי הנביאים, ולא רק תלמידי הנביאים, זה ידוע שגם מתוך אנשי כנסת גדולה היו גם כן הנביאים האחרונים. כיוון שלא היה להם מדרגת הנבואה, לא היה מדרגה שלהם יוצאת מכלל שאר האדם. לכן, מאותה תקופה זה כבר מתחיל הצורך להזהיר את האדם הקשור לשכל, אבל לא במדרגה של השכל הנגדל, כמו שראינו מקודם, הקשור לשכל שהוא שכל שקשור לחומר. יותר ויותר מהדורות הקודמים, וזה דבר מפתיע לגבי, אפשר לומר, המודרנים, כן? כי במודליות המודרנית זה ההפך, כן? מתייחסים לראשונים כאילו היו פרימיטיביים, וההתפתחות נותנת שהדורות הבאות הם יותר ויותר בגדלות. זה נושא בפני עצמו, אבל מכל מקום, זה לא דעת התורה, כי הראשונים הם ראשונים, האחרונים הם אחרונים. והעומד לשאול תשאול, אחרון אחרון. ויש בתיאור הפרק החמישי, דרך החיים, באותו פירוש של המהר"ל, הסבר ארוך מאוד על העניין הזה. כי הדורות הראשונים, אף על פי שהיו, אף על פי שמגדירים אותם כשהם מכעיסים את הבורא, הולכים ומכעיסים, באמת דור של חטאים נאמר, היו דור של גדולים. ההסבר נמצא בפרק החמישי. ואני מתייחס קצת בעקיפין לעניין. לכן אני חוזר, אבל אנשי כנסת הגדולה, הגם שהיה להם מדרגה עליונה, כיוון שלא היה להם מדרגת הנבואה, לא היה מדרגה שלהם יוצאת מכלל שער האדם. לא כמו משה ויהושע, זקנים ונביאים, ופה הוא שוב מסתיר את השלשלת המסורת, שמדרגתם יוצאת מכלל סתם בני אדם. במה? דווקא במה שהיו נביאים. שהרי יש להם שם מיוחד לקרותם זקנים ונביאים. ופה אתם רואים שהמהר"ל מייחד חשיבות יותר גדולה לזקנים מלנביאים עצמם. וזה למדנו בשיעורים הקודמים, שלזקנים היה גם כן סגולת הנבואה, אבל יותר מזה היה להם אותה סגולה שנקראת זקנה. זקנה במובן של חוכמה. אני רוצה קצת להתייחס לזה. במושג הרבני של זקן זה קנה חוכמה, חכם, זה לא עניין סתם של זקן בגיל, צבע. אלא זה מה שמגדירים בקבלה במושג של עתיק. אני לא רוצה להתייחס למושג המיוחד של לשון המקובלים, מה זה עתיק בקבלה, אלא הביטוי עצמו. מה זה עתיק? עתיק זה לא רק ישן. ישן זה ישן. ואפילו ישן מאוד, זה ישן מאוד. אבל עתיק זה ממד אחר לגמרי. מי יכול להסביר מה זה? מה ההבדל בין עתיק וישן?
ישן.
למדנו את זה פעם לפני כמה שנים עם הרב נחמן מברסלב. נכון?
עכשיו קשור בזמן,
זה עתיק
לא קשור בזמן.
טוב, זו השאלה, איך להבין את זה? איך? כן? תוכל, 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 תוכל. ועכשיו
אומרים דבר
שמדשם,
על הגבול במימד הידיעה, וכאשר הימד הידיעה שלנו, כאשר אומרים דבר עתיק, הוא מוצא דעות יותר חמישים, שאין לנו כל אינפורמציה. על מוסד עתיק. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שזה ישן עובר, זה ישן מאוד, עובר במשפחה שלנו, אז הדבר הזה נמצא...
טוב, אבל זה יחסי לנו.
עתיק זה דבר כבר עובר ליחסות, ונמצא ברובד אחר חמצים שאין לנו יכולת לזיכרון ממנו.
אבל זה לא מגדיר את המצב, הזהות, העצמיות של ההבדל. זה ביחס ל...
זה
עתיק
שיש עצמיות,
יש עצמיות פנימית
שלו.
לישן
יש קשר עם
המדבר. לא, הבנתי מה שאתה אומר. זאת אומרת, אם אני... לא, הבנתי מה שאתה אומר. זאת אומרת, אם אני יכול לזכור עוד אפילו במקצת, במה מדובר, אז אני אומר ישן. אם זה כל כך רחוק ממני שאין לי
אפשר... לא רחוק, זה מנותק, קרוב את הרבה יותר...
כן, נאמר, מנותק מכיוון ש... מה, זמן?
לא, לא רק זמן.
החולשה שלי שאני לא יודע.
לא, קרוב את הרבה.
למשל?
גודל. גודל. עין
תל... סליחה?
גודל. זה כמו ג' ד' ל'. עין
תל... אתה.
ואת השורש, כן.
אבל מה קדם במשמעות על השם? עתיק או עתק? נכון, אבל זה עוד לא נותן לנו את ההסבר.
מה?
לא שמעתי.
מה הכוונה? מצ'ור.
יפה, יש משהו בזה. טוב, קרוב את זה
למקרוב?
לא, כל זה נכון, אבל יש מימד אחר. ואולי נתחיל בהסבר הזה. כשאני מתייחס למשהו ישן, זה ישן. זאת אומרת, זה שייך לתקופה אחרת, זה שייך לרבד אחר, זה שייך לסוג של מציאות, זה שייך לצורה של מציאות שקדמה לי. זה ישן, כן? אבל עתיק, אפילו שזה ישן מאוד, זה אקטואלי בכל תקופה. יש לי יחס של, איך אומרים? קונטמפורנית, איך אומרים? זה לא בו זמני, זה לא...
עכשיו...
מיידיות אולי. זאת אומרת, אני תופס בבת אחת את הריחוק או הניתוק וגם איזה מין קרבה שזה שייך לעולם שלי, אף על פי שהעצמות שלו זה היה שייך לעולם אחר. אז יש לי הסבר שאני למדתי את זה בדיקותי הלכות, כן? אצל הרב נחמן עם בצלב, לא למדתי את זה, אבל שמי שכבר ערך, אולי מתייחס לאדם שנקרא עתיק. מי שכבר עבר את כל ההתפתחות שלו ונשאר בעולם, אף על פי שגמר התיקון שלו, אף על פי שהוא כבר קשור לנצחיות, נשאר בעולם, אז מבחינים מה שנקרא עתיק. זאת אומרת, הוא כבר נצחי, אבל הוא נשאר בעולם של הזמן. ישן זה מדרגות בזמן. אבל בעתיק יש גם הממד של הזמן, הוא נמצא בעכשוויות שלנו, אם אפשר לומר, אבל הוא כבר למעלה מכל זמן. וגם דבר או ערך שכבר הגיע לאותה מדרגה של תיקון, זה נקרא גם כן עתיק. אחר כך יש שינוי של הלשון, לכל מיני דברים, עתיקות או משהו כזה. פעם ראיתי לא רחוק מפה איזה חנות, אנטיקות. זאת אומרת כמו אנטיק בלועזית. אז זה ההגדרה גם כן של זקן. ולכן אנחנו יודעים לפי ההסברים של המדרש, שזה לא תלוי בעניין של גיל. למשל, אתם זוכרים מה המדרש אומר, רש"י מביא את זה על יוסף הצדיק במצרים, שהיו קוראים לפניו אברך. מה זה אברך? לפי המשמעות המקראית, זה היו מצהירים לפניו, צריך להשתחוות, כן? אברך. אבל אחר כך זה לקח משמעות מדרשית. אב בשנים, לא, סליחה, אב בחוכמה ורח בשנים. זוכים את זה, למדנו את זה בעבר. אז זה דומה גם זה. זה כבר זקנה, אף על פי שהגיל הוא היה גיל צעיר. כל מי או מה שנוגע בדבר נצחי, אפילו אם זה בזמן שלנו, זה החוויה או הניסיון הזה של העתיק. זה מובן. זקנים הם בממד שכאילו עברו כבר את ההיסטוריה, עברו כבר את העולם, נשארים נשארים אצלנו בעולם שלנו לאיזה צורך, לאיזה משימה, לאיזה שליחות, כן? זקנים, אבל מביאים, הם עוד קשורים להיסטוריה. למדנו את זה פעם, כל הדברים שאני מביאים הם שייכים להיסטוריה של העולם הזה. זקנים, החוכמה שלהם היא כבר למעלה מזה. בכל זאת הם נשארים בדור, נשארים בקהילה, נשארים בעם, מכיוון שיש להם איזו משימה של מנהיגות, או דבר אחר. אבל בני זקן, והדווקא בני זקן למשל, בפנים של הזקן, יש העניין הזה של העתיק. נביא יכול להיות צעיר. זה מובן, כן? איך אומרים, מרגיל, זה חתיך. דימוי. הדימוי אצל הגויים הוא הפוך, כן? הוא אחר. רואים נביא מיד כזקן מבחינת הגיל, כן? טוב, אז נמשיך. והמהר"ל מדגיש את זה. הדור של משה היה מיוחד. משה יש לו שם בפני עצמו. הדור של יהושע היה מיוחד. יהושע יש לו שם בפני עצמו. הדור של הזקנים היה, דורות של הזקנים היו מיוחדים. יש לזקנים שם בפני עצמם. נביאים גם כן, יש לנביאים שם בפני עצמם. וממילא, גם דור שלהם היה מדרגתם על סתם בני אדם. ולכך לא צריכו להזהיר. זאת אומרת, לא צריכו שאותה מעזר. כולם שומעים אותם. וזה מה שהוא רוצה להסביר פה, את הסגנון של המשנה. הם אמרו שלושה דברים. מסרו הלווים, מסרו על ההמשך מסיבה גדולה, הם אמרו שלושה דברים. כאילו רצה לומר, אז היה צריך לומר שלושה דברים האלה. אבל אשר כנסת הגדולה, אשר דורם כמו סתם בני אדם, היו מזהירים בדברים אלו, כי אלו דברים צריכים לאדם במה שהוא אדם. זאת אומרת, הוא אמר, המהר"ל אמר, ואין שכלו, שאין שכלו נבדל מן החומר לגמרי. השוב זה חושה, זה קשה להבין. זאת אומרת שהדורות הקודמים, שכלם לא היה קשור לחומר, לא היה להם חומר. אבל זה נושא בשני עצמו, אם צריך לעזור, אפשר לעזור. וזהו לשון הם אמרו, כמו שאמרנו, ורצה לומר, הם שאמרו, הם, אנשי כנסת הדין, זה מובן, כן? אבל הנביאים, ומכל שכן, הקודמים, לא נמצא תוך אחות מוסר מאיתם כאן. וזה מפתיע מאוד. מי שקורא את זה, עד עכשיו, מחוץ לבית המדרש, אנו רגילים לשמוע שדווקא כל דברי הנביאים זה רק דברי מוסר. ופה המהר"ל בא ואומר, סתם ככה, פשוט, אין שום דבר, תוך החוק מוסר בדברי הנביאים. מפתיע, לא קרא את התנ"ך. אז מה יש בנביאים אם זה לא תוך החוק מוסר? תוך החוק מוסר אנחנו מוצאים בספרים של הכתובים, ספרי אמת, כמו שאומרים. ספרי אמת זה איוב, משלי, תא, תהילים, יפה, אמת. איוב, משלי, תהילים. ואז מה נמצא בנביאים? אם זה לא תוך הרבה מוסר. אז הרע על מה? התשובה היא פשוטה מאוד. לא תשכחו שהנביאים ידעו את התורה. זה גם כן הפתעה, כן? אז מה אתם צריכים לעשות? מה? לא, המהר"ל אומר שלפני דור אנשי כנסת גדולה לא היה מקום לתוכחות מוסר. אז השאלה היא שאלה גדולה. ומה יש בדברי נביאים אם לא תוכחות מוסר? לכן אמרתי לא לשכוח שהנביאים היו נביאים של התורה, של תורת משה, כן? זה גם כן בתרבות הכללית לא מבחינים בזה שישעיה הנביא למד את תורת משה, שיחזקאל הנביא למד את תורת משה. אז מתייחסים לספר הנביאים כאילו לא ידעו כלום מהתורה. יודעים את זה. טוב, אם מדברו אוניברסיטה, זה טוב.
יש
דווקא
הרבה מופיעים.
לא שמעתי.
העולם מופיעים
להבין
בין התורה לבין
הנביאים. למה שאתה, כן. לא רק להבין, זה...
זה נגיד. אבל אם זה נגיד שהסכם לא... לא, גם כן לא נגיד תורה. גם מה שאין לנו היה בתורה.
ברור.
אז זה גם... את השני אומרים מוסר.
לא, מה אומר המערב? שאנשי כנסת הגדולה חידשו את אזהרות המוסר לפי התורה. אבל הנביאים לא דיברו מזה, זה ההסבר של המערב. על מה דיברו? יפה, כן. למדנו
אתמול שעל האדם לפני החטא. יש פרקי אבות, זה אני עושה את פרקי אבות. בהתחלה האדם לפני החטא.
באיזה משנה?
שרבי בפרק ב' מתחיל מה פתאום הוא עושה, למה הוא עושה פה חידוש האדם? ושעד עכשיו בפרק א' דיבר על האדם לפני החטא, על שלושה דברים העולם עומד וכל זה, זה שייך לאדם לפני החטא. ורבי מתחיל באיזו דרך שיבוא לו האדם, האדם אחרי החטא.
זה דרש חסידי, אם אפשר לומר. טוב, אז?
אז זה קשור לשאלה, מה דיברו על מי? מה דיברו ברמה, במישור של...
לפני החטא. לא, זה דרש, מכיוון שבהיסטוריה זה תקופה של הנבואה, וזה הרבה אחרי החטא של אדם הראשון.
כרונולוגית.
כרונולוגית, ברור. ואי אפשר לומר שהדורות של הנביאים היו כאילו, נאמר, בזהות שלפני החטא. כיוון שבין הבאים היה חטא של העגל, וכן הלאה. לא, אני לא תופס את ה... אולי יש, אבל אני לא תופס את זה. לא, השאלה היא פשוטה. היינו רגילים לתרגם את העולם של הנביאים כעולם המוסר. ייתכן מאוד שזה בא מהאינטרפרטציה שלנו עצמית, כן? אבל כל זאת, גם בעברית, גם אפשר לקרוא את כל המפחשים של הפסוקים של הנביאים. זה רק דברי מוסר במפחשים, כן? כאילו המפחשים השתמשו מזה כדי לתת מוסר, גם כן. אבל פה נגיע לשורש. אנחנו מגיעים לשורש. אז אם זה לא מוסר, נקבל את דברי המערב, אחר כך נבין אולי. אם זה לא מוסר, על מה דיברו במה שדיברו, במה שאמרו? התשובה צריכה להיות פשוטה. מהו האובייקט של הנבואה? מהו האובייקט של התורה? קדושה, זהו. קדושה. קדושים תהיו כקדושה. וכל ההזהרות של התורה והנביאים זה קדושה. למדנו את זה בהתחלה כהקדמה. הייתה תקופה של דרך ארץ שקדמה לתורה. אחרי גמר החינוך של דרך ארץ דיינו המוסר, הכללי, אז מגיעים למדרגה של הקדושה. מכיוון שהבחינו אנשי בסגולה בחיסרון שהיה, אז החזירו את תוכחות המוסר. ואני רק רוצה להוסיף איזה פירוש על זה. כי דבר תורה זה גם קדושה וגם מוסר, אבל הדגש זה הקדושה. ולכן הנביאים שמו הדגש בקדושה, אף על פי שהשתמשו במושגים ששייכים גם כן לרבד של המוסר. אבל הדגש היה בקדושה. מי אנשי כנסת לגדולה ואילך, היה צריך להחזיר את הממד הזה של תוכחות מוסר, וזה הנושא של הפרקי אבות, הפחקים, כמו שאומרים, כן? חוץ מזה, יש כל שאר המסכתות שהנושא שלהם זה קדושה. מזוות, אשר חידשנו למזוותם, כן? אבל פה היה צריך לחדש משהו. את הממד הזה של תוך החוק מוסר. זה מובן.
זה כבר המוסר בפה מגיע לקדושה. כל המשימה של המוסר בפה מגיע לקדושה. אז אני מוכרח
ממנו. תסביר את השאלה, אני תופס קצת.
זה אותו דבר באמת, העניין של מוסר בפה.
לא.
לא.
לא. זאת אומרת, המוסר מגיע אותנו על הנקודה שאפשר לקבל את המדרגה של הקדושה. אבל איך להשתמש בה, איך להתגנב ברמה של הקדושה? צריך תורה. כי המוסר מביא לדרך הרת העמית. במדרגה הכי גדולה למה שאנחנו קוראים הסיבי ומתאות. ייתכן מאוד שלכך מגדירים אותם חסידי אומות העולם ולא צדיקי אומות העולם או קדושי אומות העולם. אפילו אם פה ושם, ובפרט אצל הרב קוק, משתמשים להמתן במושגים האלה, צדיקים קדושים, אצל חסידי אומות העולם, אבל לפי הסגנון הקלאסי של העברית הרבנית, נאמר של סינון הרבנים לא אומרים צדיקים או קדושים מכיוון שאין תורה, אין מדרגה של קדוש. אבל הוא משתמש בזה במושג שלו של קדושה טבעית. גם כן יצא חסידות. טוב, זה מובן. ואני חושב שיש עוד הבדל, ויתכן למצוא את זה ברמז אצל המערב, שהתקופה של הדרך ארץ שקדמה לתורה, שייך לדרך ארץ של היחידים. יחידים הגיעו לדרך ארץ. אבל אחר כך, מי היחידים האלו, מי יחיד מיוחד שהוא אברהם, יצא כלל מיוחד, שהוא עם ישראל, שהגיע למדרגה של הקדושה. ופה זה חידוש, העניין של תוך החוק מוסר גבי הכלל, ולאו דווקא גבי היחיד. כאילו יש שלבים. קודם כל, הדרך ארץ שמביא לתורה זה דרך ארץ של כל יחיד ויחיד. ואחר כך, עניין של התורה שהוא המשימה זה הקדושה, אבל מכל מקום, מבחינת יחיד בתוך כלל, היה צריך לחדש את הזהרות של המוסר. אבל מבחינת כלל. כי הכל לוקח איזה ממד אחר, אחרי המאורך של הפסק הנבואה, שכל עניין הקדושה שייכת עכשיו לכלל, לקהילות, ולא דווקא ליחיד. זה מובן, כן? טוב, אם אין עוד שאלות, אז כן. אבל אין שום תוכן של תורה בדברי הנביא. לא, זה עניין אחר. התורה ניתנה לנו דרך נבואה מיוחדת של נבואת משה.
כן.
אבל שאר הנביאים לא התייחסו לתורה.
אבל הם...
אלא רק דרך הנביאה, זכרו תורת משה רבו.
אבל הם לא תורה השם בזמן יותר מאוחר.
סליחה?
הם באו דבר השם, אותו
דבר שבא למשה, אתם באו
בזמן יותר
מאוחר עם
דבר השם
בזמן
אחר
ומציאות
אחר.
לא, פה יש איזו אי התאמה עם העולם של המערב. מכיוון שלפי ההסבר של המערב, מדרגה של הזקנים האלו שנקראים חכמים, אבל לא במשמעות שלנו. חכם עכשיו זה מי שלמד. זה מלומד, זה לא חכם, כן? חכם יש משמעות אחרת. והם במדרגה יותר גבוהה מהנביאים במה שהם נביאים. והנביאים עצמם הם במדרגה יותר גבוהה מהחכמים שבאו אחר כך, אנשי כנסת וגדולה וכן הלאה, התנאים האמוראים. מכיוון שהיה להם יחס לקדושה, אחר כך היה צריך לחדש את האזהרות של מוסר. זה מה שהוא רוצה להסביר. ברור שאפשר ללמוד מוסר מדברי הנביאים, אבל זה לא המטרה שלהם. כי המוסר שלהם הוא המוסר של הקדושה, לא המוסר במובן הפשוט שלנו. זה מובן.
אבל זה לא קורה
על כל הרבה המוסר, סליחה? הם קצת ברור לבד לתנו, מה שהם רואים בעתיד. עכשיו אנחנו לומדים מהם, מה יהיה מחר, ולעתיד עד למטה משם. טוב, זה עניין אחר, מה נבואה. ואפשר לומר את זה ככה. אולי אני מתייחס לרמב״ם עצמו בפרק 12 של יחוד מלאכים. שכל מה שאמרו הנביאים, כל הנביאים, זה רק ברמז במה שאת אומרת. כל מה שאמרו לעתיד, זה רק ברמז כללי מאוד. והרמזים הכי מדויקים הם דווקא בספר דניאל, שהוא מאחרון הנביאים. ספר דניאל זה כבר הכתובים, לפי רוח הקודש, הוא נבואה עצמה, כן? מבינים את הפרדוקס הזה, כן? כי שוב, 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 המטרה של הנביאים זה להזהיר אותנו על ההיסטוריה של העולם הזה. מבין מה שלמדנו כבר. אז ברור שיש רמזים לעתיד לבוא, כן? ולכן השיטה של הגמרא, יש שתי שיטות, אבל השיטה העיקרית של הגמרא, שלא נתנבאו, אלא לימות המשיח, עולם הבא, עין לא ראתה. מה זה עין לא ראתה? עין של נביא. כי הנביא רואה בעין, אבל חכמים מבינים מה זה עולם הבא. אבל אלו החכמים שמבינים מה זה עולם הבא, הם בממד אחר, שסתם תלמידי חכמים, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, שהם בבחינת מלומדים, לא חכמים במושג הרבני. וכשבעולם הרבני אומרים חכם, זה סימן שיש לו קדושה, ולא רק ידיעה. מבינים את זה? אני זוכר, בעולם הספרדי, כשהם אומרים מרב אחד, חכם, זה משמעות זה קדוש, כן? אבל אומרים חכם. מבינים את זה? כן?
כל פעם שהנושא הזה של קדושה עולה, יש קושי עם נושא הגוי. זאת אומרת, לא בפנימיותי, אני מבינה שזה משהו אחר, ולא... והיום, אני נדמה לי שעניין הקדושה אצלנו בכלל עולה כשמתחיל עניין הכלל ישראל. על האבות פה לא נמצא קדושים, כתוב נביא אברהם.
לא, 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 כן, כן. הנביאים מגדירים את האבות כקדושים. את קדוש יעקב. אל אלוקי ישראל נקרא קדוש יעקב. לכן אני רוצה להתייחס לעניין. ולפי דעתי, חוץ מ, כמו שאמרתי מקודם, מרמזים שיש בספרים של הרב לצער, הרב קוק, שהוא מדבר גם כן באיגרות שלו, שיש קדושה, איזה מין קדושה אצל הגויים, ממה שאני למדתי, חוץ מזה, אין יוצא מן הכלל. ובפחד, זה מובא בהקדמה של החכם, ממש היה חכם, בן המוזק, שמעתם על בן המוזק, כן? הוא כתב ספר בצרפתי, הוא היה באיטליה, ממוצא מרוקאי, אבל הוא כתב ספר חשוב מאוד, ישראל והאנושות, זה ידוע. אז הוא מביא שם בהקדמה שלו את הרעיון הזה. יש עניין של מידות, כל מידה או מידה בפני עצמה היא מידה אמיתית של ערכים רוחניים. יש מידות אצל הגויים, אבל המידות אצל הגויים הן נפחדות. מי שיש לו מידת החסד, אין לו מידת הדין. מי שיש לו מידת הדין, אין לו מידת החסד וכן הלאה. כן. כשכל המידות הן בבת אחת, זה נקרא קדושה. ייחוד המידות. זאת אומרת, אולי המדרגה הראשונית של מדרגות הקדושה זה ייחוד הערכים, ייחוד המידות. זה סגולת כלל ישראל. כן? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ולכן, למשל, בן המולד מסביר את זה ככה. אצל כל תרבות ותרבות יש פנינה אחת, מרגליטה אחת, כן? אבל אני לא זוכר איך אומרים את זה.
ענק, ענק.
ענק, כל יד. הענק כולו זה ישראל. זה לא אומר שכל מרגליטה אינה מרגליטה, אבל הייחוד של כל המידות זה נקרא קדושה. ולכן הקדושה מופיע כבר אצל אברהם, יותר אצל יצחק, אבל היא מתגלית אצל יעקב, מכיוון שהוא ייחוד המידות. זה מובן. ולכן במונחים של הנביאים, הקדושה מתייחסת ליעקב בעיקר, את קדוש יעקב. טוב, אם אפשר לומר שכל מידה ומידה בפני עצמה זה הכנה אפשרית לקדושה, אז יש הכנה לקדושה גם אצל הגויים. אבל המושג קדוש במובן הייחודי של לשון המקרא זה מוקדש, אם אפשר לומר, למצוא. מה שהם קוראים קדושים, זה עניין אחר לגמרי. זה נשמות גדולות. אז אומרים קדוש. אבל זה מושאל. וגם כן אני רוצה להתייחס לרמב״ם. בספר המצוות הוא מסביר את זה ככה. האם יש מצווה מיוחדת להיות קדוש? התשובה שלו שאין. כי יש, אצלו יש כלל שהזהרות שכוללות כל התורה כולה, אי אפשר ללמוד אותם כמצווה בפני עצמה. ולכן למשל, ויש מחלוקת עם הרמב״ן בזה, כרגיל, למשל הפסוק קדושים תהיו כי קדוש אני, אצלו זה לא מצווה מיוחדת להיות קדוש, אלא הזהרה לקיים את כל התורה כולה. וזה הולך לפי אותו הסבר. מכיוון ש...